שלום וברכה, אנחנו ממשיכים את הסדרה המרתקת בנושא של שיר השירים כל פעם פסוק, אנחנו מנסים להבין אותו, נעבו לחייך בתורים, צברך בחרוזים, זה המושג של היופי. ואמרנו שהיופי בפסוק הזה הוא מורכב משתי גוונים. יש אחד שהוא נקרא תורים ואחד חרוזים. תורים זה תכשיט כזה שהוא קווי והשני הוא עיגולי יותר. ואמרנו ש... חם לי, יש... לא, זה לא מה שאמרנו, אבל חם לי. יש מזגן... שם? לא חם לכם? אני... כאילו, אני דווקא מתחגש להיות איתכם, אבל לא חושב שזה נושא. דיברתנו בדיוק על הצד הרוחני ובהרוח. הרוח זה הקו, אמרנו, והנפש הוא העיגול. אמרנו שהמושג של היופי הוא צריך להיות מורכב משתי החלקים האלה. יש יופי קודם כל טבעי, שאתה רואה, אתה ילד קטן, אתה אומר, זה יפה, כאילו בלי, תמים, מה שנקרא. אבל יש גם את הצד הרוחני, שאתה, אמרנו שזה נקרא אמת בתפילה, כן? יופי שנובע מתוך אמת, מתוך מקום של עומק, של התעמקות. ואז אפשר, אמרנו, להכיל את הדיס הרמוניה, במקום של אמת לאמיתה, זה מה שהתכוונתי לומר, מקום של, של יש אלף, אמת זה אלף ממתיו, יש אכלה מקסימלית של המציאות, אז אתה יכול להיפגש עם הדיזרמוניה, עם הרעש, עם הצרימה של החיים, עם הניסיון הקשה שלך, עם הכאב, ולראות עדיין את היופי, זאת אומרת, את ההרמוניה, כאן לא להיתקע. למשל, אדם שחוזר בתשובה, פתאום הוא כמו איזה, על איזה מסוק, כזה מתעלה, כזה, רואה. הוא רואה את הכתמים של החיים שלו, אבל פתאום זה נהיה כמו, איך זה נקרא, חרוזים בצווארך. כן? זה נקרא כמו איזה, יש פתאום איזה פרלה כזאת, קצת שחורה, אבל לא, זה בתוך החרוז הגדול הזה, התכשיט הכולל, כן? זה מאוד, זה בסדר. כי פתאום אני מבין שכל הנפילות היו לצורך עלייה, ושהכל היה כל כך מדויק, והניסן הזה, כן, הוא לא פשוט כזה וכו', זה, אבל הוא נראה תמים, אבל בעצם מזה צמחתי, ומזה... אז אתה רואה שיש פה פיתוח של איזה אוהל, אמרנו, כן? איזה אוהל שמכיל את המציאות. אבל יש לנו מאבק, לא, שלא נתכחש, שיש, למרות הכל, יש מאבק. רחל מבקה על בניה. אומר רבי נחמן, פסוק בירמיהו, על מה היא בוכה, רחל אמנו, רחל מבכה על בניה ראשי תיבות מערב. אומר רבי נחמן, על מה היא בוכה, על זה שהיופי עבר אל אומות העולם. כן, זו הפסקה גם הראשונה של ליקוטי מוהר"ן, שאכן עבר לאומות העולם, וזה חילול השם אחד גדול לדבר הזה, והגאולה שאכן חוזר. כן, לעם השם. ודיברנו על זה שחידוש גדול קורה היום בתרבות הישראלית, שבעצם יש התרבות של השירה למשל, כן, של הלבוש, זה הופך להיות מקום רוחני. זאת אומרת, אתה רוצה לקנות איזה תכשיט, אני יודע, קצת עם מסר רוחני כזה, זה עולה יותר יקר. זאת אומרת, זה ברכה גדולה. כן, לא שזה יקר, חשוב שזה יזול, אבל חשוב שהיופי הוא עבר למקום של תוכן. ולא רק שאין סתירה, יש אפשרות פה ליצור חידוש. יש חידוש. כשהמקום היפה, כן, הוא גם המקום הפנימי. בבית ספר לעסקים בחוץ לארץ, ניסו איזה ניסיון, איזה משחק כזה. כל אחד צריכים ללמד רטוריקה, כן, איך לדבר, לתת... שיחה כזה לציבור, אז אחד היה תופס מיקרופון באמפיתיאטרן כזה, ונותן איזה שיחה, מדבר שטויות, אבל מדבר יפה. כן? תגיד מה שאתה רוצה, רק דברים בלי משמעות, אבל תדבר יפה. ועד איזה מקום, ואז השני לוקח את המיקרופון, ממשיך את הנושא ללא משמעות, כן? אבל מאוד יפה, וככה רק להכשים מהסגנון דיבור, ולהרים את הרקול, ושמו לב שכשאתה מדבר בסגנון יפה, אתה חייב להכניס שם תוכן. אי אפשר לדבר דברים ללא משמעות, כן? אומרים, אל תסתכל בקנקן בתוכו. זה לא נכון. אתה לא יכול לדבר יפה ולדבר על הנמלים בגואטמלה, שזה שלב שזה נתקע לך, אז אתה חייב להגיד, לדבר על הפסיכולוגיה של הנמלים, וכן, כי הסגנון, זאת אומרת, היופי שנובע, כן, בהתחלה רק מגישה רק חיצונית, הוא לאט לאט הופך להיות לבוש לדבר פנימי. כי אין דבר שהוא לא לבוש. מחשבה, דיבור, מעשה, אלה לבושים של המהות. וכמו שתלמיד חכם כתם על חולצתו, נקרא חילול השם, כן? כי השם מדקדק, חוט השערה, עם אנשים גדולים, אז ככה בדיוק, הלבוש של המציאות, של הדיבור למשל שלך, הוא בסוף מתחפש, הוא מלביש על דבר בעל משמעות. זה חשוב, כי כשאתה מרגיל את הילדים שלך לדבר דברים שהם בעלי משמעות, סליחה, לדבר לשון, לא לדבר לשון הרע, כן, לדבר דברים, אז אתה רואה שהם לומדים גם לדבר בסגנון יותר יפה. וכשהם מדברים בסגנון יותר יפה, ממילא הם מדברים יותר תוכן. זאת אומרת שהתוכן והצורה זה סוג של מערכת שזה מזמין לזה, שמזמין לזה, כן? אתה כל הזמן רואה שאין פה סתירה. אבל המערב הוא עשה דבר שלא יעשה, דבר נורא. הוא לקח את החיצוניות, זה נקרא נקודת המלכות, והוא הפך תרבות לצורך החיצוניות הזאת. כן? לקחת את עקדת יצחק, שזה נושא מרתק, עמוק, שזה. כן? כמה פירושים יש על רש"י, 600 ושש, כמה פירושים יש על הפרשן, כן, רש"י. חוץ מזה יש הרבה פרשנות על תורה. כל דבר מורכב, כל דבר עמוק, לקחו את עקדת יצחק, הפכו את זה לאיזה ציור בכנסייה. כלומר, אתה לוקח את הדובדבן של הקצפת, וזה הופך להיות המנה העיקרית. כן, בערך. וזה דבר נורא. על זה יש מאבק. על זה יש חילול השם. שאתה לוקח את היופי החיצוני, ואתה הופך את זה לאהבה. שזה המושג הכי עמוק והכי חשוב, הכי. בחינת העלמה, זה שיש העלמה של היופי הרוחני הפנימי, שנתעלם היופי והפאר של כל העולם. כי יש צדיק. והוא היופי והפאר, אומר רבי נחמן בפסקות אחרות, וגם ראיתי אצל רבי צדוק הכהן מלובלין, בצדקת הצדיק שם, שהיופי של הצדיק נובע משמירה על הברית, כלומר שיש שמירה על המידות, שמירה על האינטגריטי, על השלמות, מזה נובע היופי, בחינה ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, תיקון חטא אדם הראשון, שיש מישהו יפה תואר ויפה מראה, והוא גם צדיק. זה לא צריך ללכת בחוץ, כמו שחשבו אדם וחווה, ללכת בחוץ, לחטא, כדי למצוא את היופי. לא, היופי נמצא בפנים. כן? הבית המקדש הוא היופי. שהיינו שומעים את השירה של הלווים והיינו בוכים, והיינו רואים רק את הכהן הגדול, היינו גם זולגים דמעות מרוב התחקשות של איזה יפה הוא. אבל לא סתם יפה. יפה שאתה, יש לך שאלה, יש לך כבר תשובה, אתה לא צריך לשאול אותו. כן, מרוב שהוא הוא, הוא, הוא פוגש אותך כאן בפנים, בעולם האמיתי שלך. אז אומר רבי נחמן שהבחינה הזאת של יוסף הצדיק, זה בחינה של ירושלים. יפה נוף מסוס כל הארץ. כי זה הצדיק האמיתי שהוא בחינת יוסף, הוא העידור והיופי של כל העולם. ורחל מנו היא אמו של יוסף, והיא בוכה. על מה היא בוכה? על זה שאין יוסף. כלומר, מה זה גלות? אמרנו, העלמה. העלמה של היופי שעבר לאומות העולם. זה דבר נורא עצוב. ולכן רחל מבקה על בניה ראשי תיבות מערב. וכשזה היופי והפר נתגלה בעולם, דיינו כשזה הצדיק, שהוא היופי של כל העולם, נתפרסם, ונתגדל בעולם, אזי נפתחים העיניים של העולם. כלומר, יש גילוי של בחינה שנקראת חוכמה. עיני השכל, עיני העדה, מה זה העיניים? חכמי ישראל. חכמי, כן? העיניים, מה זה העיניים נפתחות? אתה רואה יותר מבפנים, יש יותר יראת שמיים בעולם. אתה מבינים מה שהוא אומר כאן? שאם היופי עובר לאוהל לשם, כן? לעולם התורה, זה אומר שיש משהו בעולם שיהיה יותר חכם. כלומר, אתה מרגיל את העיניים לראות יותר את המציאות מבפנים, לראות יותר את ה את ה את ה את המהות. כן, וזה זה זה דבר שצריך להבין, שכל מי שנכלל בזה, אכן האמת של זה הצדיק, שהוא אכן והיופי של העולם, דהיינו מתקרב אליו ונכלל בו, נפתחים עיניו יכול לראות. כן? והעיקר להסתכל על עצמו. כלומר, אתם מבינים מה הולך כאן? יש כאן מהלך שהקידוש השם הגדול, שהאמת לובשת לבושים יפים של ארץ ישראל, ואין סתירה, וזה ייראה, וכולם יראו. יראו את היופי הזה, זה השם כיוונו לו. כולם יצביעו ויראו ויגידו, זו תורת אמת. זאת אומרת שכאן היופי הופך להיות המקום הכי גבוה. אם נשמנו לב, דיברנו על חן, דיברנו על יופי, דיברנו על צדיק, דיברנו על מלכות, אסתר, על מלכה רחל, דיברנו על כל ה... זה נקרא בנפש, בספירות, בכוחות הנפש, זה נקרא קו האמצעי. כולם נמצאים באמצע. היופי הוא האיחוד בין ההפכים, והוא בונה את קו האמצע. שזה נקרא כתר, מקום של אמונה, מקום של רצון. זה נקרא תפארת, קראנו לזה. כן? איזון בין הגוונים, איחוד המידות. זה נקרא צדיק, יסוד עולם, שהוא הכותונת פסים עם 12 פסים, שמאחד את כל הגוונים. כן? בכוחו הזה של שמירה על הברית, זאת אומרת שיכולת הזאת להכיל את כל המציאויות, והמלכה, רחל, ודיברנו על אסתר המלכה, ובכלל פה של מלכות, אבל הם כולם קו אמצעי, כלומר שהיופי, עוד פעם הוא קשור להסתכלות של תורת הייחוד. אמרנו שארבע גדולי ישראל, אמרנו את זה כמה פעמים, אני אגיד את זה שוב, ארבע מגדולי ישראל ביסחו לנו, שאנחנו בדור הזה, עוברים מהנהגה של בירורים להנהגה של ייחודים. כן? הרמח"ל כתב שסוף האלף השישי מסתיימת הנהגת עבודת הבירורים ומתחילה את הייחודים. מה זה ייחוד? ייחוד שאתה רואה את האלוקות בתוך המציאות. הבירור זה בירור, זה לימוד. כן? זה ליבון. אבל כאן זה איזה בחינה כזאת שתחך. אתה רואה את השלמות ואתה לא צריך הסברים. כן? איך כתוב בזוהר? תחזה, לא תשמע. לא צריך לשמוע, לראות. אתה רואה. אתה רואה, אתה מבין. לא צריך הסברים. אתה רואה את השוטר הזה, איך הוא מדבר עם הילדה, לעזור לה לעבור את הכביש? זה חברה מתוקנת. אתה רואה את הצניות, איך יפה, איך הצניות והיופי מסתדרים ביחד, לא צריך אי צניות כדי להיות יפה? זה מסביר את הכל. זהו, הבנו. היופי הוא מאפשר לאדם להבין את הדברים מתוך עצמו. ולכן הקדמנו ואמרנו שכל השיעורים האלה בעצם, הם באים כדי לעזור לנו לעורר את המקום העצמי של עצמנו. כי בעצם כולנו רבנים. כן? כולנו רבנים הראשים לישראל. אלא מה? אנחנו צריכים לעורר את המקום העצמי. אז מה יעורר את המקום העצמי הזה? היופי. כלומר, כשאתה עוזב מכון מאיר, ואתה, אין מה לעשות, אתה לא רואה את הרב ביגון, אתה קשה מאוד. אתה לא רואה כן? מאור הפנים של הרב ביגון. זה חסר לך. עכשיו, אלו בחינות שהן מדברות מעצמם, שאתה לא צריך על זה לדון בכלל. כי זה מקום עצמי. ככה רבי מלובביץ', גם לפני מותו, אחד מאמרים האחרונים שלו. הסתיימת עבודת הבירורים, החלת עבודת הייחודים. הרב קוק דיבר על הקדושה, הקדושה שבטבע. יש ייחוד בתוך המציאות. יש טוב שפורץ מתוך החיים, מתוך המציאות. אתה לא צריך לחפש אותו לא בשמיים, כן, מה שנקרא. הרב לוריה דיבר על זה שהסתיימת עבודת הקדושה, החלת עבודת השכינה, ככה הוא קורא לזה. זה הנהגה נפשית כזאת. שאתה מחפש עכשיו את התורה חדשה מעתית אצל, דיברנו על זה בשיעור הקודם. אז על זה רחל בוכה, ועל זה רחל צוחקת היום. כן? כשהיא רואה שזהו, שהבנים חוזרים, רוב עם ישראל, רוב מניין ורוב בניין בארץ, יש בקיץ הזה עלייה ענקית, עצומה. כן? זה מחמם את הלב, לראות את את, את הגלות ש, שחוזרת ל, 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 לארץ ישראל, זה דבר, דבר נפלא. וזה מוסיף על, ה, על, ה, על המבנה השלם. כן, המבנה נהיה יותר, יותר שלם, כי יותר יפה, כי מכיל יותר כוונים. כן, יותר כוונים. אבל אני מסתכל על, על, על התמונות מחזור שלי בחוץ לארץ, עליתי לפני כמה, 30 שנה. אז אני מסתכל על התמונות מחזור, איך לא היינו יפים פעם? אבל אני מסתכל על הילדים שלי, לא הילדים שלי, בכלל, איפה שאני גר, ובכלל, איך הילדים יפים? איך הם יפים? אבל לא סתם יפים, הם באמת יפים. איזון בין כל, בין כל הגוונים, איזון בין כל הצורות, זה דור יפה כל כך. או, הגענו. כן? על זה בתא רחל צוחקת ושמחה, ו... ו- 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 וזהו, ניצחו לי בניי. הרב קוק מאוד מאוד מתייחס לנושא של, של היופי. יש לו כמה פסקאות, יש מאבק, כשאתה מכין שיעור, הפסקאות הן רבות, בסוף, מה לעשות, אתה צריך לזה, סליחה, סליחה. קשה מאוד לעשות סלקציה. יש פסקה שאי אפשר לא לצטט בערך. זה הסיום של אורות, אורות התשובה. יש בסוף אורות, אורות התשובה, יש פסקה אחת, שהיא לדעתי, אפשר לדלג עליה, אה? ישנם דברים רבים ידוע של הרמב״ם, יש כף דלת 24 מעכבים של התשובה. יש 24 דברים שמעכבים את התשובה, אדם עשה חטא חמור, לא יכול לעזור בתשובה, לא מקבלים אותו, כל מיני, כן, כל מיני כאלה סיבות. והרב קוק אומר, עברנו, הוא עובר, הוא עובר שלב. ישנם דברים רבים שמעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו, להתגבר עליהם בכלו. זה כמובן, דברים שמעכבים את התפילה, אלא את התשובה, צריך לסלק אותם, אדם שלא רוצה להכיר בחסכונות שלו, אדם ש... כן, אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, יש אחד שהוא המעכב הראשי, ואוסף, כולל בתוכו את כל המעכבים של התשובה, שאדם לא מצליח להתקדם בחיים, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, אתם מבינים? נקודה כוללת. זאת אומרת, אם אנחנו מתקנים את הנקודה הזאת, אנחנו תיקנו את הכל. הוא המושג של ציור התשובה. המקושר שלא על פי אמת, רק על דלדול נפש, עם חולשה ורפיון, והנמחת החיים. הוא כזה מסכן, חזר בתשובה מסכן, היה טייס, נהיה דוס. אז אתה רואה אותו, אתה מזה, טוב. ברוך השם, מסכן, לא נורא. זאת אומרת, הוא בעצם לקח את כל הכוח ואת כל התפארת ואת כל הגודל הזה ואמר, טוב, אני עכשיו דתי, אז אני צריך להיות כזה כפוף, כזה זה, לדבר מסכן. ממש לא. הציור של התשובה צריך להשתנות, אומר הרב. המקושר שלא על פי האמת רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת החיים. הציור הזה באמת הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד ובמידה ידועה, במידה ידועה, אבל יותר מכל הוא מעכב את התשובה הכללית, שזה הדבר הכי, הכי גדול. שתראו עכשיו מה שקורה, שרואים את היופי שמופיע מתוך, אצל עובדי השם, זהו, כאילו, זהו, לא צריך לדבר. כן? אתה מגין גרעין תורני, לא כדי להחזיר אנשים בתשובה ואחד אחד וזה, זה לא הנושא. הציור של התשובה משתנה. אתה רואה? הוא חזר בתשובה, איך הוא נהיה עם אור בעיניים? איך הוא נהיה אדם כזה? כמה חן, כן? יש לו על פנים. המושג הזה זה באמת יופי שנובע מבפנים, כמובן הציור הזה הוא באמת... הוא פוגם גם בתוכן של התשובה של כל יחיד, ובעיקר של תשובה הכללית, שהיא מוכחת לבוא כעת עם רשמי קווי הגאולה, שעמהם אנו חייבים להיות אמיצי רוח, מלא חיל, כן, משתוקקים לסובה טל של חיים. הכל מדויק אצל הרב קור. טל זה תחיית החיים. זה להוסיף חיות בחיים. כן? איפה אתה מוסיף חיות בחיים? כשזה יפה. כשזה מופיע טוב. שהציור... הוא ככה, הוא נותן לכל אחד תחושה שזה שייך לו. יש תחושה של שייכות ישר, כן? ולעומת זאת, שאחד חזר בתשובה, וככה נהיה פתאום כועס על כולם, ולא מכבד את ההורים שלו, וזה דיסוננס, זה צורם, זה לא מתחבר לתפיסה הרמונית. אז אתה יוצר רק מאבק, אבל כשזה גם יפה, זה מזמין גם אותי להצטרף למחול, כן? יש פה דבר גדול. לרב קוק יש עוד פסקה שגם לא יכולתי, זה באמת ככה, אי אפשר לא להביא, מה שנקרא, כן. איך מציירים ציורים יפים מבפנים על ידי שימוש תלמידי חכמים? שימוש תלמידי חכמים. אתה פוגש את היופי שמתגלה מתוך תורה. אז אתה משנה את כל עולם הציורים שלך. סור מרע ועשה טוב. אם אנחנו נסתכל על כל מה שבונה חוסן נפשי אצל האדם, כן, יש הרבה סיבות מה בונה כוח בנפש. אז תראה שזה בדיוק עומד מול כל מה שהאינטרנט עושה לאדם. כן, זה, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אתה רוצה כוח? לפעמים קשה להגיד מה עושה כוח, אבל זה בדיוק הפוך. כי חיים של פסיביים, חיים של אנשים שרגילים שהדברים, חיים בלי אחריות, כן? שאתה לא לוקח אחריות על, על, על הקשיים שלך בחיים, חיים של בריחה וכו' וכו', אין סוף נושאים. אחד מהם זה איך העולם של היופי שם מצויה. זה הדבר הכי נורא. אדם שמכור לטלנובלות, כן? למיניהם, והוא, בסדר? הוא מצייר את הדברים בצורה מעוותת. עכשיו, זה פגיעה עמוקה, הדבר הזה. כי לך תשנה עכשיו את הציור. אתה ראית איזה פוזה, איזה שפת גוף, איזה משהו, זה תפסת, זה נקלט. איך אתה שוטף? איך אתה מנקה? אסור מרע ועשה טוב. קודם כל, יש מכשיר והוא מזיק לך, ולא לא, 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 לא לבלות שם. שתיים, שימוש תמיד חמים. לראות את היופי שמתגלה מתוך תורה, מתוך תוכן, כן? מתוך מפגש עם העולם האמת. אנו חייבים לעבוד, אומר הרב, עבודה רוחנית גדולה, זו אולי עבודה חשובה. כשהכנתי את הנושא הזה, פתאום הבנתי שזה אחד הדברים הכי חשובים. כן? זה לא דבר קטן. העבודה גדולה. עבודת הבירור והליוון של הרגשות והדעות. ובייחוד, עוד פעם, כולל כל העבודות של הדעות ואת כל העבודות של הרגשות. עבודת בירור החוש האסתטי, הגבלת כוח הדמיון, זה דמיונות, זה חיצוני, מדמה זה פנימי. איך הדברים מצטיירים מבפנים? קודם כל, להסיר את הדמיונות. להסיר את כל מה שעושה שאני לא מצליח לראות באמת את המציאות מבפנים. הגבלת כוח הדמיון, לחזק אותו על יסודות נאמנים באותה עמידה שהוא מועיל ומחזק, ולבער אחריו במקום שהוא פורץ את גבולו והולך בדרך לא סלולה. זאת אומרת, אני צריך לקחת את כוח המדמה, את כוח הציורי הזה, ומוח ימין, ולכוון אותו למקום של בירורים. ואז נוצר חידוש. אני חושב שהמושג של היופי בישראל הוא חידוש. כל פעם שיש חידוש, אתה אומר שזה יפה. זה בתורה. אבל במציאות אותו דבר. ברגע שיש, יכול להיות בית למשל מאוד פשוט, אבל רק המפגש עם הבית, אתה אומר שיש פה משהו יפה. למה זה יפה? כי יש משהו ייחודי, כן? היופי הוא קושר לייחודיות. יש משהו מיוחד. ויש משהו גם מיוחד, אבל גם מאוזן. אמרנו, זה כמו צרימה שכלולה בתוך הרמוניה, כן? דיסוננס בתוך משהו הרמוני. זה כנראה מושג שאנחנו צריכים להמשיך לברר. מהו הלבוש היהודי? בדיוק. הלבוש היהודי, מה זה לבוש היהודי? זה ג'ינס, זה, כן, או זה ככה סגנון קיבוצי כזה, משוחרר כזה, או לבוש, כל אחד, ולבוש שלו כמובן, אבל כל אחד צריך להגדיר לעצמו מהו הלבוש המתאים לחיבור. יש חיבור בין שתי תפיסות. אפשר בקלות להגיד, תעזוב, כל מה שקשור ליופי זה לא קשור לנו, אנחנו איש אנשי אמת, אנחנו, אפשר ללכת לשם, זה קל, זה מאוד קל, רק שזה לא נכון. כי הנפש לא מוכנה לדיכוטומיה הזאת. ואנחנו, ישראל, אותיות ראש לי, כן, שם של גדלות, זה לא יעקב. זה, זה, זה שם של, של גדלות. שם שצריך להכיל את כוחו של עשיו, לא רק להיאבק עמו. כן? צריך להיאבק עמו, אחרי זה צריך להכיל אותו. וליצור מבנה על, שלעולם יפת אלוקים ליפת וישכון באוהל השם. שהאוהל של שם הוא, הוא, הוא הכוח המכיל פה את היופי של יפת, ולא מפחד מזה, ולא אדיש לזה, אלא מכיל את זה. כלומר, לוקח מתוך העולם השקרי של אלמד השקרה, של היופי, של לכאורה קשור אלינו, לוקח משם את היסודות של ההרמוניה, ועד כדי שאפשר שאנחנו נשיר שירי שבת ושולחן שבת, ואתה גר בעיר דוד, אז אתה שומע את הערבים שעושים חתונות, כן? פתאום אתה שר את זמרה, ופתאום אתה שומע, זה אותו ניגון, כזה. אז יש מחלוקת מאוד גדולה גם בהלכה בכלל, ש... יש מחלוקת מאוד, מאוד יפה, מאוד גדולה, של האם צריך שהמנגן שמלחין את השיר, מנגן כשר או לא. כן? מחלוקת, רבי נחמן, יש חשוב שהמלחין יהיה כשר. הרב עובדיה יוסף, למשל, אומר שאפשר שלקחת כל ניגון ולהלביש עליו את דברי קוידש ובעצם לגייר. כן, לעלות ניצוץ, זה נקרא אצל המקובלים. לעלות ניצוץ, אבל צריך לדעת מה אפשר לעלות ניצוץ ומה לא. כן, שאתה התקרבתי לזה מקום, לא משנה איפה, ושמעתי מוזיקה טרנס כזה. צעקות, זה... איך אפשר לגייר את הדבר הזה? אפשר לעשות תפילת 18 ככה, ובניגון, כן, כזה של טרנס. יש כנראה צבים שלא, זה ממש לא, אי אפשר, זה לא, זה כמו שיש טלוויזיה, זה לא, אי אפשר לגייר, זה לא, לא מכשיר שאפשר. אבל בעזרת השם, אפשר שניקח את היופי שנמצא בעולם, ולא להיבהל ממנו, ולקחת את כל תורת השם, וליצור. זה בעזרת השם אומה, ולקדש שם שמיים, שנזכה לבית המקדש, באמת, מקום יפה, לסוס כל תבל, ושנזכה להיות אנשים יפים. תודה.